שלום לכם, שוב אתם איתנו בשיחה על פרשת השבוע. כבוד הרב לייטמן נמצא איתי פה, מוכן להרביץ בי תורה? מקווה שזה לא יחב, כבוד הרב.
עד כה זה בסדר.
עד כה זה
איך שהוא מתקדמים. שנה אחר שנה.
לאט לאט.
ואז נעלה ככה יחד.
אולי בסוף אני אבין משהו, גם הרבי עקיבא, הוא התחיל ללמוד רק בגיל 40. התחיל קרוא וכתוב.
נו, אתה עוד... לפניו, לא?
כן, מקדים אותו בזה שנה, שנתיים. בשבוע שעבר דיברנו על משהו שמאוד עניין אותי. קודם כל גילינו שלמרבה ההפתעה בארון הברית, בקודש הקודשים, היה שם פסלים, ולא סתם פסלים, פסלים שמה שנקרא, שעסוקים בסקס, בפעילות מינית. מה זה? מה זה אמור לסמל לנו? מה אנחנו אמורים להבין מזה? עד עכשיו הבנתי, חשבתי שאנחנו מאמינים באמונה אבסטרקטית, אסור לנו פסלים, וכל מה שקשור למין הוא מתואב ופרוץ, ואסור...
תראה, אין דבר יותר גדול, אם אפשר כך להגיד, נו, איך שאנחנו מדברים ברמה שלנו, מהקרובים.
סוד הקרובים.
כן. כשאנחנו מקרבים את השני כוחות האלו, חיובי ושלילי, השפעה וקבלה שנמצא בנו, אין לנו יותר. רק שני כוחות האלו, הם נמצאים בנו. זה שני מלאכים. כמו שדיברנו, בואיכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי השרת, שהם באים לאדם, ואדם, אם יודע איך לשמש בהם, הוא מגיע לשבת. שמסמלת לנו גמר התיקון.
אז אני צריך להבין שבתוכי יש שני קרובים, זה בעצם שני...
הם עדיין לא קרובים. הרצונות שבך הם עדיין לא קרובים. לא. אתה צריך מכל הרצונות שלך לגלות שזה תרייג הרצונות, כולם מקולקלים, כולם בעל מנת לקבל ולנצל את כולם, כל העולם, כולל האלוקים. אם תגלה אותו, גם כן תנצל אותו לעצמך. זה מצד אחד. ומצד שני יש לך נקודה שבלב. שאם היא מתגלה, האדם רוצה ללמוד על עצמו משהו, על השורש שלו משהו, הוא מתחיל להשתוקק לאינסוף, לעולם הרוחני, לשם מאיפה שירדה הנשמה. כי הנקודה הזאת היא בעצם מה שירד אלינו מהנשמה שלנו. ואם אנחנו מפתחים אותה, נקודה הזאת, אז אנחנו מתחילים להרגיש את החיים הרוחניים בה, שהיא מתחילה להתפתח, להתנפח כאילו. כן? ואז בה אנחנו מרגישים עולם הרוחני. כמו שבתוך הרצונות שלנו, תרייג הרצונות מקולקלים, מרגישים בינתיים רק את העולם הזה הגשמי. אז יש לך שניים כבר, לא אחד.
שני רצונות.
כן, רצון אחד לאלוקות, להיות המשפיע, להיות האוהב, להיות ממש הקודש מה שנקרא. ורצון שני, הרצון האגואיסטי, שאתה עכשיו רוצה להעמיד אותו מול רצון הטוב, ולתקן. ובכמה שאתה מסוגל לתקן זה, זה מול זה, את הרצון הזה, האגואיסטי, אז אתה בונה ממנו דמות, זה נקרא קו האמצעי, דמות הקודש שלך, ואז מתוך הקשר הנכון ביניהם, זה נקרא הזיווג, מה שאתה כל כך, כל הזמן לא רגוע מזה.
לא רגוע.
אז מזיווג ביניהם, או תגיד, בין כלי ואור, כמו שבחומת הקבלה אוהבים להשתמש בשמות הכוחות האלה, כלי ואור, בקשר ביניהם הנכון שאדם עושה, אז הוא מתחיל לשמוע משם כל השם.
אז אני צריך לזווג...
דרגה יותר עליונה ממה שהוא.
אני צריך לזווג בתוכי את הרצון להשפיע ואת הרצון לקבל?
כן, ובצורה כזאת שאתה הרצון לקבל שלך, מתקן שהוא גם כן הופך להיות להמשפיע.
אני עוד לא ברור לי איך אני עושה את זה.
אבל שוב, תשמע, זה עוד קצת, עוד פעם, כמה שאנחנו שומעים, אנחנו מתחילים אחר כך לתאר דברים האלה בפנים. תרייג הרצונות שאתה מתקן אותם על ידי מה? אתה זוכר מה שקראנו? על ידי אור המחזיר למוטב שמגיע אלינו בלימוד חוכמת הקבלה. אתה זוכר?
כן.
שכתוב בשביל מה מקובלים ציבור כל אחד.
האור המקיף נכנס אליך ומתקן אותך. זה, עבורי זה תהליך שקוף. אני לא מרגיש את
נכון,
זה.
נכון. זה לא חשוב. אתה מרגיש תוצאות. תוצאות.
מקווה.
כן, כן, אתה עוד מעט תרגיש, כבר אתה מרגיש במקצת. יש משהו. אז שמה, תרייג הרצונות, שאנחנו מאירים עליהם אור בזמן הלימוד, זה נקרא אור המחזיר למוטב. בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כי מהאור שבא מחזירו למוטב. בדיוק אנחנו עוסקים עכשיו בזה. אז אתה פתאום מתחיל להרגיש ברצונות האלו, שהם מתחילים להתתקן. להתתקן ומתחילים להיכנס בקשר עם האור. וזה נקרא זיווג. ואז אתה מתחיל בקשר ביניהם, שאור וכלי, אור ורצון מתחילים להתקשר ביניהם, אתה מרגיש שם פגישה שלך עם הכוח העליון, עם האלוקים.
ופה נכנסים הקרובים לתמונה?
שמצד אחד אומרים על הקרובים שהם הקצוות, כן?
כן.
רחוקים זה מזה.
כן.
כתוב שם.
כתוב, יש עניין עם הקרובים שאומרים כש...
מצד שני, אתה מקרב אותם הקצוות האלו, על ידי העבודה שלך.
אומרים כשישראל עושים, כשעם ישראל עושה רצונו של מקום, הקרובים פנים אל פנים, וכשהם לא עושים רצונו של מקום, הם גב אל גב.
באחוריים זה לזה.
אז קודם כל זה מדובר פה בזה מנגנון שהם משתנים.
ככה אנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, ודאי, כן.
איך זה עובד בדיוק?
אז יש ארבע מצבים. אחור באחור, זה מההתחלה, לפני שאנחנו ניגשים לזה.
גב אל גב.
גב אל גב. הבורא נסתר, והרצונות שלנו מתעסקים בכל מיני דברים ש... שבעולם הזה. וכך אנחנו יכולים לגמור את החיים. כשאנחנו מתחילים לעסוק בחוכמת הקבלה, זה כאילו העסק באמצע ביניהם, שאנחנו רוצים לשלב אותם. אז יש מצב פנים מצד אחד, עדיין אחוריים מצד שני.
Okay.
אחר כך פנים מצד שני. יכול להיות שפתאום זה יהיה אחוריים okay. מצד אחד, הוא יסתובב בחזרה, okay. כדי לעשות איזשהו משחק כמו פלירט.
אז הכל זה כמו חיזור כזה.
נכון.
כמו תהליך של חיזור.
ואתה לא רואה בחיים שלך איך שזה קורה לחיים האלוקים, איך שהוא מסובב אותך ומביא,
זה לא רק אלוקים, הם כל אחד, כל אחד.
גם ככל אחד. עד שהם מתחילים מאחור לאחור, פנים לאחור, אחור לפנים, ופנים בפנים.
אז האידיאל הוא פנים אל פנים, או שאתה צריך לעבור בכל השלבים האלה?
ברצון הטוב של שני הצדדים.
אתה צריך להגיע למצב שאתה עם כל אחד פה בעולם, בעצם בפנים אל פנים.
זה נקרא אהבה הדדית. קשר הדדי הכי טוב, הכי עמוק, שאנחנו חייבים לגלות בין שני הכוחות האלו בכל הנשמות.
זה סוד הקרובים בעצם.
זה סוד הקרובים.
זה מה שאומרים כשהם פנים אל פנים, השכינה שורה ביניהם.
בישראל גם כן.
שואל אותך, כבוד הרב, זה מציאותי? בינינו. אפילו יש לך אישה שאתה אוהב אותה מאוד, נגיד. זה לא תמיד קורה. יכול להיות שתהיה כל הזמן פנים אל פנים איתה? זה לא תשתגע מזה?
לא. אני אגיד לך. אל תחשוב על אישה ואל תחשוב על מציאותי או לא.
אני רוב הזמן שלי חושב על נשים.
תן לאור לעשות מה שהוא יכול, ואנחנו לא. הבעיה שלנו, שאנחנו נמצאים בגלות, אנחנו רק עכשיו מתחילים טיפה לפנות לשיטת התיקון, לחומת הקבלה. אנחנו עוד לא רואים עד כמה שיש בנו הכנה... ועד כמה שיש בידינו כוח חזק בתוך הספר הזה, שהוא יכול להפוך אותנו, אנחנו לא מסוגלים. אם אתה מסתכל על משהו לתקן בי, הדבר הכי קטן, זה, אני כבר זקן. אני אומר לך, אני עברתי את החיים, אם אתה מדבר על הרצונות שלי, על הדחפים, על הטבע שלי, על המנטליות, שום דבר אני לא יכול לשנות. אני רואה את זה מעכשיו, שאני, אחרי 60, שאני זוכר את עצמי לפני גיל 6. נגיד. אני זוכר את זה. שום דבר לא השתנה.
לא השתנה.
האדם לא מסוגל לו שום דבר לעשות. בחיים האלה כלום. אלה תן לאור, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. כי מהאור שבא מחזירו למותיו. ואם אתה רוצה בכוחות עצמך לעשות.
אז מה שאתה אומר, ללמוד ולחכות בסבלנות שהאור ישנה אותך. אתה לא יכול לעשות משהו אקטיבי חוץ מללמוד.
כן. תתחיל לארגן שיטת הלימוד, כיתת הלימוד, הפצת החומה, אבל תדע שהכל תלוי בכוח שהוא יעיר אלינו. עושה שלום במרומף, הוא יעשה שלום עלינו.
אני מקווה שאתה צודק. הייתי הרבה אנחנו... אנשים שמשתמשים בתורה קרדום לחפור בה, ועושים בלגני ושטויות.
תשמע, גיל, אתה רואה שאנחנו...
חלי לא... עלה, מה שנקרא.
אנחנו לא מסתדרים בעולם הזה. תראה לאיזה משבר אנחנו מגיעים, בחינוך, בכסף, אפילו מערכת פיננסית, באקלים, בגלובליזציה, בכל דבר, אדם, תראה, סמים, מתגרשים, מה קורה עם כל האנושות? איפה? רצינו כל הזמן לתקן את עצמנו, אנחנו לא משוגעים, כל אחד רוצה שיהיה יותר טוב, תראה מה שקורה.
אז אגב תיקון, והסיבה שאני מתעכב איתך פה על מה שאני קורא לו המיניות שהקרובים האלה
כן.
מקרינים.
המיניות היא בתוך הטבע, בכל מקום ומקום.
זה הכוח החזק
פה בעולם. הטוב הוא נוגע מפלוס ומינוס, מפרוטון ואלקטרון.
אבל מבחינה...
בלי זה אין חיים, כי חייב להיות כאן מסירת החומר וכוח מצד לצד כל הזמן, זה בעצם
חייב להיות תנועה, זה מה שמייצר את הדינמיות של העולם של החיים.
ובחינה
אישית, הרבה מרגשות האשם שלנו בני אדם הם נובעים מזה שהמיניות שלנו לא עומדת בקנה אחד עם המוסר החברתי.
זה גם כן בעיה, תפסיקו להילחם עם הדברים, כי אתם לא מסוגלים שום דבר לתקן. האור יכול לתקן את האדם, בזה אנחנו צריכים להתעסק. עד שזה לא יקרה, מה שיקרה זה תמיד יקרה בצורה הגרועה ביותר, ועוד יותר ויותר.
אבל האם אפשר להיפטר מרגשות האשם האלה?
אני לא חושב שאדם צריך בכלל להאשים את עצמו על זה. כי אנחנו, בסך הכל, כולנו גנבים, מה שנקרא. כולנו אגואיסטים. וכל אחד ואחד, רק שהוא מחזיק את עצמו אחד יותר מפחד, השני פחות מפחד. ואז זה רק קובע באיזה רמה אנחנו נמצאים, בפחות לגנוב, לשלוט ולהפעיל את האגו שלנו. בקיצור, הרצונות שלנו הם כולנו לאוכל, למין, למשפחה ולכסף, לכבוד, לשליטה, לידע. כל הרצונות האלה שלנו הם בוערים, כל אחד רק מחזיק את עצמו לפי התכונות שנולד. אחד נולד נגיד פחדן, אז הוא מפחד, וזה אז חושבים עליו שהוא קדוש, והשני חושב, אני רוצה שיחשבו עליי טוב. יש לו אגו גדול מאוד, שהוא רוצה שיחשבו עליו שהוא צדיק. אז הוא עושה את זה. אז זה נקרא שהוא מתוקן. אלה כולנו כבהמות נדמו. זה המשפט שלנו. זה המשפט עלינו.
שמה אומר בעצם?
שבא אומר שאם אתה לא מתקן את עצמך לפי האור המחזיר למוטף, שיכול להופיע אליך רק בלימוד חוכמת הקבלה, אז אתה גנב, ואתה גזלן, ואתה... כל מה שאתה יכול להגיד. כמו שאתה נמצא עדיין בחטא, כמו שכתוב על האדם ראשון, גנב היה, מין היה, וכן הלאה. ואז תפסיקו לדון זה על זה במה שנולדנו.
זאת אומרת, לא לשפוט אנשים, ואין טעם לכל הרגשות השם, למחוק אותם בעצם, זה לא עושה שום דבר.
כן, בטח, צריכים להתעסק בתיקון, וכל השמות האלה, וכל ה... זה ממש זה...
זה השפעה נוצרית.
כן, אני לא... זה ממש לא...
אז בוא נחזור ליהדות, אנחנו בפרשת תצווה. החצי הראשון של הפרשה עוסק בצווה להכין בגדי כהונה לאהרון ובניו, כן. לכהנים. מה זה הבגדים האלה? כתוב, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. כן. ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל וכותון התשבץ ואבנת.
חמישה.
כן. פרשה שלמה התורה מתעכבת על הגרדרובה הזאת של אהרון. מה זה, למה הוא צריך, למה פתאום חשוב?
אתה כבר מתחיל להכיר את חוכמת הקבלה, אז בוא נראה מה זה בגדים.
מה זה בגדים? לבוש. זה שהוא לבוש, לבוש לנפש אולי.
על הרצון לקבל, אין חוץ מרצון. סיכמנו.
אוקיי.
רצונות שלנו, שהם כולנו אגואיסטיות, אין? שאנחנו מתקנים אותם, אנחנו מלבישים אותם בכוונה על מנת להשפיע. הרצונות הכי גרועים שלי, והכהנים, אתה יודע, יש שמועה כזאת בעם, שכהנים יש להם אגו ויש להם...
אני, אם אתה שואל אותי, הכהנים, העונש שלהם זה להיות כהנים. זה עבודה לא כל כך...
לא, אני מדבר על האופי שלהם. אומרים אופי
הכהנים... בגלל שהאופי שלהם הוא עקשן וקנאים ו...
כן, כן, כן. זאת אומרת, להיות כהן זה כוונה האדם שמגיע לדרגת הכהן, לא לפי הלידה. שנולד מאבא, כן? אלה אנחנו מדברים על האדם עם האופי חזק מאוד, עם האגו חזק מאוד, כשמתקן אותו מגיע לדרגת הכהן. וכהן הגדול זה האדם אגואיסט מאוד גדול. האכזרי ממש שתיקן את עצמו והגיע לדרגה כזאת. ואז אנחנו מדברים על הלבושים מיוחדים, על הכיסויים שהוא עשה על האגו שלו, ואיבר אותו,
זה מעניין.
עשה
זה
ממנו ההפך, מצנפת,
יש לו איזה מצנפת, 2 מטר אורך, יש לו כל מיני מעילים, מפרדים
מוזרים,
וכל מיני תכשיטים מוזרים. מה זה הוא אומר?
זה אומר הכל על התיקונים. תראה מה שכותב פארי, אתה רק...
איפה?
אני אקרא, אתה תראה. זה תלמוד 10 ספירות.
אוקיי.
כן? אז חלק ג' תלמוד 10 ספירות, וכאן מעץ חיים... יש לנו קטעים מאוד יפים. אז הוא אומר כך, בכלל איך חלוקת המציאות. אז הוא אומר כך, יש מאציל ונאצל, אתה רואה?
כן.
זהו. כל נאצל נחלק על פי דלת בחינות ההתאבות של הרצון לקבל האגואיסטי שלו, שהאור מתפשט בהם מהמאציל מלמעלה.
מאציל זה משפיע ונאצל זה המשפע.
אנחנו, כן. אוקיי. המאציל זה הבורא, מקור האור, ואנחנו הכלי המקבלים. להיות כלים לנאצל. ואין סוד חוכמה, בינה, תפארת מלכות. זה 4 חלקים שיש בנו, סוגי הרצונות. ואין סוד אש, רוח, מים, אפר. כבר אנחנו מדברים על החלקים האלו, גם בנו וגם כן ההעתקה שלהם בגשמיות. אש, רוח, מים, אפר, זה 4 יסודות, שמהם מורכב כל החומר שלנו. והם גם כן ועושות דלת אותיות הוויה, שם השם. אין? אז אתה רואה, שם השם זה לא משהו מיוחד העיקרי, שם גבוה. שם השם זה בנו, זה היסודות שלנו, זה הרצונות שלנו, שבהם מתלבש האור העליון.
על שם השם אמרת לי באחד השיחות שלנו, שלא אומרים אותו, לא נושאים אותו.
כי אי אפשר לבטא אותו.
כי הוא באמת שם שמבטא פנימיות, ולא...
כן, אני, לא יכול להתבטא בחוץ. אני, במידה שמתקן את עצמי, אז המידת התיקון שלי זה נקרא שם השם. מידת ההתאמה שלי לבורא. תראה משהו הלאה. נו, ועוד ועוד. אז בקיצור, יש לנו 4 יסודות האלו. ואחר כך הוא עובר מ4 יסודות האלו, שיש בכל הבריאה וגם בנו, תהפוך את הדף. והוא אומר כך, הלאה, אנחנו ממשיך מעץ החיים. וכל הבחינות אלו כלולות מדלת בחינות, שהן בחינה א' רוחניות, שהיא כוללת נשמה לנשמה, ונשמה ורוח ונפש, ועוד בחינה ב' היא גוף, שהוא כלול מהעצמות שבהם המוח מבפנים, מוח עצמות, ואחר כך גידין, בשר ואור. אין? ועוד ועוד ועוד. רגע, רגע, מגיעים לכהן.
אוקיי.
ובחינה ג' שהם הלבושים, שדיברנו על הלבושים, שזה תיקון על הרצון שלנו האגואיסטי, והנה הם הנודעים, שהם הלבושים המוכרחים אל כהן אדיוט.
מה זה כהן אדיוט?
הרגיל. כהן ש...
כהן רגיל, לא כהן גדול.
כן. לכהן הגדול יש, יש בגדים עוד נוספים, שזה כותונת, כן? מכנסיים, מצנפת, אבנת. 4 חלקים, כמו כנגד אש, רוח, מים, עפר, כנגד 4 יסודות. זאת אומרת, אנחנו צריכים את הרצונות שלנו, שהם נמצאים בדרגת הכהן, לתקן אותם לדרגה כזאת שהם ככה נקראים, כותונת, מכנסיים, מצנפת, אבנת. כי הם הדלת, דכהן גדול, הם הלבושים היותר עליונים מאלו, אותם הדלת. זאת אומרת, יש עוד נוספים. כי נזכר בזוהר, ואלו הלבושים של כל השם עדני וכן הלאה וכן הלאה.
מה זה אומר פה? שהאור האלוקי כשהוא יורד למטה, הוא
אתה מתחיל כאן כבר...
אוקיי, אני לא מבין מה...
הוא אומר לך, הוא אומר לך איך בעולם שלנו. וכאן אנחנו מדברים על הלבושים של כהן הגדול. שלבושים זה תיקונים של רצון לקבל שלי. כן, אדם ערום, מה זה ערום שהיה האדם הראשון והרגיש שחסר לו לבוש אחרי שחטא, ואז
כן, לכאורה אתה יכול להגיד שבראשית כל הסיפור הזה התורה רואה באופן חיובי ערום. ערום זה משהו טוב. הם לבשו
ארון זה שאתה לא מרגיש בושה. אתה עדיין לא מרגיש כמו תינוקות. עדיין לא מרגישים בושה, וזה סימן שגם אנחנו לא מרגישים בושה, כי אנחנו לא מרגישים שנמצאים מול הכוח העליון, שאני המקבל והוא המשפיע, שאני הלוקח והוא הנותן, שאני השונא והוא האוהב.
אז זה שאנחנו צריכים בגדים, אז בכלל
הבגדים שאנחנו נרצה, הבגדים האלו של כהונה, אנחנו נרצה אם יתגלה עלינו, אם יתגלה אלינו כוח העליון, ואז אנחנו נרגיש בושה, ובושה, הרגשת הבושה הזאת, זה הגיהנום.
מה זה בדיוק הבושה הזאת?
הבושה שאני, אתה אף פעם לא הרגשת.
הרגשתי בבושה. בוא נגיד, בשביל זה אני לבוש, אני לא רוצה נגיד לצאת פה החוצה עכשיו.
זה בושה, לא על בושה הזאת ודאי מדברים.
כן, יש
שם. זה שאני מרגיש עד כמה שאני נבזה, כלפי השפעה ואהבה. וכשאדם מגלה את זה, אז הוא זקוק ללבושים. וכשהוא מתחיל לתקן את עצמו, מתגלים לו עוד ועוד ועוד כל התכונות הגרועות שלו עד הסיום מטה, ואז כשהוא מתקן אותם כולם, אז הוא זוכה לדרגת כהן הגדול. אז באמת יש לו הכתר, הכותרת שלו, כן, הסיום שלו קודש להשם, כמו ש...
אז איזה, אני רוצה לתקן את הנשמה שלי, איך אתה, איזה בגדים אתה ממליץ לי? מה נלבוש?
כהן הגדול. אל תוותר, אל פחות.
אבנת ומצנפת, זה לא, לא בטוח שזה...
זה נקרא תיקון של הנשמה במלואה.
מה איתך, איזה בגדים אתה אוהב? אני רואה לך כל שבוע אתה עם אותה חליפה.
כי מה יש לי לעשות? אני לא צריך 20 תשעים כמוך. מספיק לי ככה.
יש לך אותם חליפות באותה צבע, שזה החליפה שלך, אתה לא מחליף.
לא, אם אני יוצא למקומות אחרים, ששם, נו, לאסיפות נגיד בינלאומיות, לפורומים למיניהם, איפה שאני מופיע לפעמים, אז אני מתלבש ודאי שעם עניבה ועם ה... יש לי. יש לי, ודאי.
יש לך כמה סטים.
כי אני רוצה להיות, קודם כל, לא להפריע לתפיסה שלהם, אני רוצה שישמעו אותי. זאת אומרת, שלא יתרכזו, הוא ככה, הוא ככה, אז אני צריך להופיע כמה שיותר המקובל באותה חברה, אירופאית בדרך כלל, זה אירופה או אמריקה, או אמריקה לטינית, ושם אני מופיע, ודאי ש...
בדרך כלל אנשים שופטים אותך לפי הבגדים שאתה לובש.
נכון, ולכן אנחנו צריכים בצורה כזאת להופיע, אם אנחנו רוצים למסור להם משהו יותר פנימי, שהם הרגישו שהם קרובים. אבל בגדי הכהונה זה באמת מוכנים לכל אחד ואחד, וצריכים לתקן את עצמנו עד הגובה הזה ולא פחות.
יש עוד כמה עניינים בפרשה. יש כמובן את האורים והתומים, שזה מוזר בעיניי. יש את ה...
כן.
אבל מה עם כל הקורבנות האלה? של מה זה טוב?
קורבן זה ממילה קרוב. התקרבות לבורא.
אבל כל השפיכת דם, והקרבת את הפר, ושחזת את הפר.
אנחנו לא קראנו כאן על דם.
מה?
אנחנו לא קראנו כאן. הדם, זה רביעית הנפש. צריכים הכל לקרוא. מה הסימנים האלו החיצוניים? אנחנו סיכמנו שמדברים על החיצוניות, על העולם הזה, רק כלפי הפנימיות שלנו. אז כל הקורבנות האלה שאנחנו צריכים להקריב, גם ביום וגם בשבת וגם בראש חודש, כן, וכל הדברים האלה, מה זה נקרא? קורבן זה שאני יכול לקדש את הרצונות שלי, מדובר רק על תיקון הרצונות האגואיסטיות שלנו, שהם יהיו לטובת הזולת, לשירות הזולת, להשפעה ואהבה, ובזה אני מגיע להיות דומה לבורא, כן? לכוח המשפיע.
בגלל זה יש צורך טבעי לאנשים להקריב קורבן?
לא, לא, לא.
מנדח הפסיכולוגי?
זה גם כן, זה בא להם בהטבע, ואתה רואה שבהרבה התרבויות אפילו רחוקות מיהדות, שלא קיבלו מהיהדות כנוצרים ואיסלאם, כן. גם שם מקריבים. יש איזה מין דחף פנימי. אבל זה מתבטא באיזו צורה הנוראית. כאן אנחנו מדברים קודם כל על התיקון הרצונות. שאתה בדרגת דומם, צומח, חי שלך, וגם המדבר, חייב למיין את הכל, לסדר, לבדוק את כל הרצונות שלך, איזה רצונות עכשיו אתה לוקח, יכול לקחת אותם ולתקן אותם, ועל ידי זה להתקרב עוד קצת לרוחניות. זה נקרא שאתה עושה קורבן. ובמחרת עוד קצת, ובמחרתיים עוד קצת. זאת אומרת, כל החיים הם בעצם לא הקרבה כמו שאנחנו חושבים, שאני מקריף את עצמי. ההפך, אני לוקח את האגו שלי ומקריף אותו כדי להתקרב ללוקות.
ולכן היה לפער,
זה אם אנחנו נתעמק,
אנחנו סוגים של אגו?
כן, אנחנו התחלנו לקרוא, זה מוסבר בצורה ממש בכל דבר ועד הפרטים. למה זה כך? כי העולם שלנו הוא העתקה מהפנימיות האדם, ואז בצורה כזאת התורה מדברת.
אבל עדיין, בוא נגיד, אם בית המקדש היה קיים היום, הוא היה מפעל השווארמה הגדול ביותר בעולם. היו שם שוחטים על ימין ועל שמאל, תעלות של דם. וזה קצת, בוא נגיד, מרתיע, ויש בזה ריח של עבודת אלילים בכל הדם.
נכון, עד שאתה תרגיש שזאת עבודת אלילים, שזה לא הקודש שבא מתוכך מבפנים, שזה לא ביטוי שלך מבפנים החוצה, אז ודאי שהבית המקדש הזה לא יקום. אלא אנחנו צריכים לכן, אתה רק...
על זה אמר ישעיהו, למה לי רוב זבחיכם? למה אתם מקריבים את הקורבנות האלה אם אתם לא מתכוונים
נכון,
לזה?
כן. זאת אומרת, עד שאנחנו לא נתקן את עצמנו לראות עבודת הקודש בפנים, קודש זה נקרא להשפיע.
אין טעם לשפוך דם.
אין טעם לשפוך מים, זה ייראה באמת כמו שאתה אומר מפעל השוארמה.
מה באשר לקטורת הסמים? יש מצווה פה בפרשה והקטיר עליו קטורת סמים בבוקר. אהרון הכהן צריך כל יום לעשות קטורת סמים. מה זה קטורת הסמים הזאת?
יש פרשה מאוד גדולה בספר הזוהר על הקטורת. זה בדרגה הגבוהה ביותר של הרצונות. אתה רואה שיש התיקון הרצון הוא מתחיל מדברים הנמוכים ביותר, הקטנים. זה השדה שאנחנו צריכים לתקן בפאה ובכל שנת השביעית וכל הדברים האלה. זה איך חורשים את השדה בשור וחמור, האם כן ולא שלא יהיו כליים, ואיך לזרוע את השדה שלא יהיו שני המינים המנוגדים זה לזה, עד שמגיעים לאלף ואחד דברים על כל פרט ופרט שאדם עושה בחיים שלנו. יש לנו חוקים. ומדובר על הרצונות הפנימיים שלנו. הקטורת היא שאנחנו עובדים זה גם כן אותו תיקון, אני מחפש איך להסביר את זה בצורה הקלה. זה ש הדרגה האחרונה של החומר שעולה לרוח, בוא נגיד
הקטורת הסמים, הריח אולי.
כן,
טוב, זה נושא חשוב, אבל אנחנו...
אם אתה רוצה, אז אני אחשוף איך להסביר את זה בקלות, ניקח את זה מהזוהר, כי אין לנו...
אז בואו ניקח, נעשה שיעורי בית לשבוע הבא, כי בזמננו תם. גם הפרשה הבאה זה מוזכר קצת, אז נדבר על זה גם אז. תודה רבה לך בינתיים. תודה רבה גם לכם. אנחנו נהיה פה אינשאללה שבוע הבא עם פרשה חדשה. לא כל כך חדשה, בת 3,000 שנה. אבל אתם יודעים למה אני מתכוון.